פרק א', משנה י' ב', אנחנו מגיעים להלל ושמאי, קיבלו מהם. הלל אומר, רבה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות מקרבן לתורה. יש עכשיו שלוש משניות מדברי הלל, שנצטרך להבין מה היחס בין שלושת המשניות, למה דווקא הם נאמרו, אם יש מבנה במשניות הללו. את זה נשאיר כשנגיע בלי נדר למשנה הבאה. נתחיל עכשיו מספר שיעורים קצרים על המשנה הזאת של רבה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, איך אפשר שלא להאריך בזה? אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. הלל, אנחנו פוגשים כל כך הרבה ממרות על דמותו ועל אישיותו, שממש אין מאיפה אפשר להתחיל. אבל רק לומר במשפט קצר, כי אני רוצה להתמקד בנושא מאוד ספציפי, אבל כולנו מכירים את המאמר חז"ל, מסכת סוכה, על 80 תלמידים היו לו להלל הזקן, שקטן שבכולם רבן יוחנן בן זכאי, וגדול שבכולם יונתן שבן עוזיאל, שרבן יוחנן בן זכאי לא, מה הוא לא למד, הכל הוא למד. מה הניח, כמה איזה גדול בתורה היה, והוא התלמיד הקטן. ויונתן בן עוזיאל, כל אופה פורח בשעת תלמודות נשרף. אז מעליו נשרף. אז מי היה הרב שלהם? מופיע בשם אחד מדמורים, שמה הייתה המדרגה של הרב? אמרו שאוף שפרח מעליו לא נשרף. אבל זה כבר עניין אחר. בכל מקרה, בפשט של הדברים, הלל נמצא בקנה מידה, באמת של מגדולי מוסרי התורה, ואנחנו גם בית הלל, הלכה כבית הלל, תלמידיו של הלל, ודאי שהדמות שלו מקיפה כל כך הרבה מאמרים בחז"ל, שזה מערכה בפני עצמה. אני רוצה להתמקד היום בנקודה הראשונה מהמשנה, והיא היחס בין ענווה לבין שלום. מכיוון שבמסכתות, בעבוד רבי נתן, הלווה מתלמידיו של אהרון, אומרים חז"ל, כתוב בעבוד רבי נתן, הווה מתלמידיו של אהרון ענב, כדרך שאהרון שנאמר, בקשו את השם כל ענבי ארץ. וכן הוא אומר, עקב ענווה יראת השם, ואומר, ענבים ירשו ארץ, בתהילים למד זין. ולמעשה הקשר בין ענווה לבין שלום, כלומר הפתיחה בעבוד רבי נתן זה ביסוד של הענווה. המשנה עצמה לא דיברה על ענווה, היא דיברה על אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבם לתורה, ובעבוד רבי נתן נפתח שביסוד העניין נמצא הענווה. במסכת קלה, רבתי פרק ג', פותח רבי יהודה את פרק ג' ואומר, דרכם של תלמידי חכמים ענב ושפל רוח, ויש עוד הרבה מידות טובות, מהם דרכם של תלמידי חכמים. ובהמשך שם נאמר, תנו רבנן, ענב מניין, ממי לומדים ענבה? ממשה רבינו. דכתיב האיש משה ענב מאוד, ובשבילה נשתבח משה, שנאמר לו כן עבדי משה, ושפל רוח מהארון. דכתיב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקות הוא, וכתיב תורת אמת עד בפיו, ובבלן לא נמצא בשפתיו, ושלום במישור הלך איתי, ורבים משיב מאבון. לפני שאני ממשיך את המשפט הבא, יש פה אמירה מאוד יסודית. ענבה ממשה רבינו, שפל רוח מהארון. כולנו מכירים את הרמב"ם בהלכות דעות, שיש גאווה בצד האחד, ענווה באמצע, ושפל רוח בצד השני. מאוד מאוד אוהב שפל רוח. שפל רוח זה מידה, היא עוד יותר, היא הקצה של הענווה. לומדים שפל רוח מהארון. למה דווקא שפל רוח מהארון? מה הקשר בין הארון לשפל רוח? מה היסוד כאן? אומר, ממשיכים שם מסכת קלה רבתי, ואומרים כך בברייתא. ואין לך שפל רוח יותר מרודף שלום. וחשב בדעתך, איך הוא רודף שלום? אם אני משפיל רוחו והולך, אם אינו משפיל רוחו והולך, הכיצד? דם מקללהו. אומר לו שלום, אדם מריב עמו ושותק, ועוד אם רבו שניים, הוא משפיל רוחו והולך אצל זה וירצהו על זה. וכן לזה, שכך הייתה אמונתו של אהרון הצדיק, ומפה כל המדרש המפורסם שהופיע בהרבה מאמרי חז"ל, איך הוא היה לכל אחד פונה, ולכל אחד אומר לו שלום, ולכל אחד מפס אותו על חברו, ומספר אותו מצד לצד. לעניין שלנו הביטוי המופלא כאן, שאין לך שפל רוח יותר מרודף שלום, ולמה? יש נימוק. כי להצליח להלכת כנגד רוחם של כל כך הרבה אנשים, צריך ליסוד הזה הרבה מאוד ענווה. את זה אני רוצה לנסות להבין עוד יותר. זה מאוד מובן כל בתפיסה ראשונית. כדי להצליח לעשות שלום זה המון גורמים. כל גורם אתה צריך להיכנס לראש שלו, ללב שלו, להבין מהו. אתה צריך לצאת מעצמך. יש משהו מאוד כללי בשלום שמאוד קשור אל היסוד של הענווה. ננסה אבל לדייק את זה בהבנה נוספת. במדרש, במדבר רבה, כתוב רבי אלעזר הכפר אומר, גדול שלום, של חותם כל התפילה אל השלום ואין חותם בברכת קונים אל השלום, גדול שם שניתן לענבים שנאמר, וענבים ישו ארץ ויתענגו על רוב שלום. זה דבר מופלא. הפסוק הזה הוא בתהילים, שם נאמר, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו, לכולם עכשיו קופץ רב של רבי נחמן, יש מעט עוד שאתה מסתכל באדם, רואה את המעט הטוב שבו, ודרך זה אתה הופך את הרשע לצדיק בעין טובה פעילה, לא זאת שמפרשת את המציאות, זאת שאחרי שיודעת שיש מולה רשע, בעמדה שהיא רואה את הטוב באדם, היא עוזרת לו, יוצאים מהכוח לפעול את מה שיש בו. והפסוק הבא, אחרי ועוד מעט בן רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו, נאמר, וענבים ירשו ארץ ויתענגו על רוב שלום. זה נקודה עקרונית, היכולת לראות את הטוב באדם, ולא טוב שהוא כמותי, ולא לדמיין שמה שרע הוא טוב, לא להיות חנף האומר על הרע שהוא טוב, אלא לראות באמת את הטוב האלוקי שבאדם, לא להתבלבל עם הרע שבו. ובמקום הזה לדעת, להציף את הנקודה הזאת אצל כל אחד. לכן, מי מסוגל לאהוב שלום, לרדוף שלום ולעשות שלום בין האנשים? מי שאנשים מרגישים שהוא רואה את הטוב שבהם. הרב כותב באורות הקודש חלק ג' בעין טובה, שמישהו באמת בעל עין טובה הוא לא צריך חנופה. יש בראשונים, יש פעמים שכתוב מתי מצווה להחניף, יש מצבים שמצווה להתחנף. יש דברים שבהם יש מצווה. יש ברוחות צדיקים, מתי אסור להתחנף, מתי רשות, מתי מצווה להתחנף. אבל הרב אומר, שיש עין טובה לא צריכים בכלל שום חנופה. כי אתה באמת רואה ככה, אתה באמת רואה את הנקודה הטובה. אתה לא צריך להחניף. אתה רואה את הנקודה הפנימית הטובה, אז אתה לא זקוק עכשיו להיתר או למצווה של חנופה, כי אתה פשוט נדבק בנקודה הטובה של מי שנמצא מולך. וזה באמת קשור ליסוד של הענווה, והנביא מרשו ארץ והתענגו על רוב שלום. על ענייננו רוצה אבל לתת הגדרה שאולי תעזור, אולי אפשר מסווית מסוימת להגדיר את הענווה באופן הבא. אנחנו יודעים שיש אי חסיד אי ענב מתלמידו של הלל הזקן, מתלמידו של עזרא, כן, זה נאמר גם על הלל. אי חסיד אי ענב, תלמידו של אברהם אבינו בעצם. חסד וענווה זה שני יסודות המרכזיים של בעצם המדרגה שאנחנו קונים בהשתדלות לפני קדושה. הרי יש שתי ברייתות, מסכת עבודה זרה, שתי גרסאות. האם ענווה גדולה מכולם או חסידות גדולה מכולם? זה הפליגה, זה שתי הברייתות. שבעצם ענווה או חסידות, מה גובר על מה? ובעצם זה שתי נקודות של חסד וענווה. מה היחס בין חסד וענווה? לכאורה יש מקום להגדיר את זה אולי במובן הבא. כידוע הרב אשלג עוסק בהקדמה לזוהר ביסוד של לקבל ולתת. יש לקבל ויש לתת. ושאדם מקבל זה האגו, הוא המרכז. וזה הפוך, כי הקדוש ברוך הוא לא מקבל. זה לא והלכת בדרכיו. ויש לתת, לתת זה והלכת בדרכיו, ואתה כולך נותן. תפקיד האדם הוא להיות מקבל על מנת לתת, לקחת את הכלים של הקבלה בשביל לתת. הוא מביא למשל דוגמה, שעל פי הוא מסביר את קידושין דף זין, למה אדם חשוב ששונא מתנות, הרי האיש צריך לקדש את האישה, כלומר לתת לה משהו. ואם היא אמרה לו, כך, אני אהנה מזה שתקבל ממני מתנה, אז הוא אומר לה, הרי את מקודשת במתנה הזאת שקיבלתי, היא מקודשת, אבל הוא צריך לתת. אז הגמרא אומרת שזה נחשב, ומי זה אדם חשוב? מי ששונא מתנות. מי ששונא מתנות זה אדם שבעצם כל הקבלה של המתנה היא לא בשביל לקבל, היא בשביל לתת. אז אתה שהוא נתן, הוא באמת נתן לה. לפעמים אדם אוכל אוכל של מישהו שביקר בבית והוא לא אוהב, אבל זה הנחת רוח למי שבישל את האוכל, אז הוא השתמש בכלי קבלה, כי אם הוא היה מפוצץ או עם כאב בטן, הוא לא יכול לאכול, אומר הרב אשלג. רק אם יש לך תיאבון, אתה יכול לקחת את הקבלה, אבל עכשיו אני לא רוצה לאכול, אבל זה קבלה על מנת לתת. אם לא היה לו כלי קבלה, אם הוא בכלל לא רעב, או עם קלקול קיבה, הוא לא יכול, גם אם הוא רוצה, הוא לא יכול. אבל יש לו כלי קבלה, אבל הופך את המקבל למקבל על מנת לתת. ולכן מתנת אדם חשוב נחשבת, למרות שהוא מקבל, זה נחשב שהוא נתן, ולכן היא באמת מקודשת, כי הוא נתן. למרות שבפועל פיזית הוא קיבל, כל הקבלה היא בעצם נתינה. אם נשתמש ביסוד הזה, נראה לי להגדיר את זה באופן הבא. שבעצם ענווה וגמילות חסד, זה בעצם שתי בחינות של לתת. רק שחסד זה לתת באופן של נתינה, וענווה זה לתת באופי של קבלה. אני אסביר את הכוונה. לפחות חלק, יכול להיות שאפשר הגדרות נוספות, אבל נראה לי שזה פותח איזושהי הבנה במושג של ענווה, לכאורה, בסייעתא דשמיא, שבעצם ההבנה היא כזאת. שאדם גומל חסד, הוא בבחינת העשיר. הוא נותן עכשיו לשני אוכל, או כסף, או עצה, תושייה, חום, לא, עזרה פיזית, איבר מגופו. הוא העשיר נותן לעני. וזה האופי של הנתינה. הוא עכשיו נותן, ויש בזה גם עמדה שהיא מאוד מאוד... כל הכבוד, הוא באמת נותן, וגמילות חסד בגופו עוד יותר. אחרי הכל, אבל יש פה איזו נקודה חזקה של אתה הנותן, אתה המשפיע. יש בזה נקודה ששמה אותך במרכז. ענווה, הרבה פעמים בכתיר קריב וכתיב בנח, ענבים ועניים מתחלף קריב וכתיב. יש בענווה משהו של להיות העני. מה הכוונה להיות העני? שאתה עכשיו הנפעל למישהו אחר שהוא במרכז. בין אם זה הקול האלוקי שאומר לאברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, קח את בנך את אחיתך, אבל כל החיים אברהם הולך על חסד ולא להקריב בני אדם ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו משהו כרגע לא מבין. הכל מרחוק, מרחוק השם נראה לי, ואומר את המקום מרחוק. אבל אינני, לשון ענווה, לשון זריזות. לא, אני הנפעל, אני עכשיו, לא אני המרכז, לשם אני הולך. ובין אם זה ענווה של היכולת רגע אחד שמישהו אחר, כמו שכתוב במקום שאנשים משתדל להיות איש, אומר אביי, בתרגום לארמית זה אומר את המילים הבאות בעצם, במקום שיש אנשים תשתדל לא להיות איש, תן למישהו אחר את המקום. לפחות אם הוא יותר טוב ממך, תן לו את המקום. מישהו אחר יכול להופיע עכשיו, אז זה הבמה שלו. המקום הזה שבו בעצם הענווה זה נתינה, לא כי אתה, זה נתינה באופי של קבלה. אתה לא מקבל כי אתה צריך את זה. אתה נותן עכשיו באופי של קבלה. אתה עכשיו עונה, הענווה לשון לענות, אתה עונה לקול האלוקי שהקדוש ברוך הוא מדבר אליך, או שמתגלה דרך אדם אחר שעכשיו בו יש נקודה אלוקית שמתגלה, ואתה מפנה לנקודה הזאת מקום. אתה נותן לו מקום להיות בתוך הדבר הזה. ולפעמים זה הרבה יותר קשה מהחסד מבחינה מסוימת, כי בחסד יש צד שאתה הסולו, אתה המרכז, אתה הנותן, זה הסיפור שלך. ובנמה יש צד שאתה מאפשר למישהו אחר להיות הסיפור, אתה הנפעל, אתה הצדדי, אתה המשתנה, אתה תקוות ענבים, תקוות ענים, אתה העני פה בסיפור. יש בזוהר הקדוש בפרשת בראשית, שאומר שהיסוד למצוות צדקה, הוא מיצלמנו כדמותינו, שזה פלא, צדקה על פניו, לא תיתן לו, בפרשת בר, פרשת ראה, מה זה קשור לצלמנו כדמותינו? זוהר אומר שבמהות יש זכר ונקבה, שמשפיע ומקבל, אז בכל דבר, במהות הטבע יש מי שנותן מי שמקבל, וזה צורת אדם. כלומר, אם לא היה אני, העשיר לא היה אדם. כי אין פה נותן ומקבל. כלומר, רואים שבעומק המושג אדם יש נותן ומקבל. ולכן, אם נחזיר את זה אלינו, אז לא, אז דקה זה הצד של העשיר שנותן. יש מקום להבין שהענווה משלים את הצד השני, אולי שמה ואולי של קומת האדם, שבו הוא נותן אבל באופי של קבלה. על ידי שהוא מקבל את זה שעכשיו משהו אחר מפעיל את המציאות. לא הוא הנקודה המרכז. לא זה העניין. ולכן יש משהו באמת, יש בחינה גדולה מאוד ביסוד, צדיק יסוד עולם, יוסף הצדיק, שהוא המשפיע, הוא הפועל, הוא המרכז, הוא המשביר לכל עם הארץ. והבחינה השנייה של וזאת ליהודה, התשובה של יהודה והענווה של דוד ואנוכי תולדת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם, זה המקום שלה לקבל. זה המקום של פעולה דרך ענווה גדולה. ובחיים אתם כמובן צריכים את שני היסודות האלה תמיד. אבל לכן נוכל להבין אולי מתוך היסוד הזה של ענווה את הקשר אל השלום. כי משהו בשלום מחייב את ההבנה איפה מישהו אחר גם הוא העשיר ולא רק אתה העשיר. כאשר רק האדם הוא המרכז וכולם סביבו, אפילו שהוא עושה את זה בקדושה ובתארה, והוא הצדיק יסוד עולם, והוא הנקודה המרכזית, אבל רגע, השלום עוד לא מבורר. עוד לא מבורר כי חסר גם המקומות איפה אחרים הם הפועלים. מה באמת המקום שלהם? מה באמת בכל עם מבוא על מקומו בשלום? איפה המקום של כל אחד? איפה הנקודה של כל אחד? אחרת בסוף, בלא זה, גם יהיה נבול תיבול מצד אחד, וגם אין באמת תפקיד לאנשים האחרים. השלום, יש בו נקודה, לא רק בשלום. אמרנו פעם שענווה זו מידה שמחברת בין אמת ושלום. אבל, ואנחנו גם רואים שענווה קשורה ענפה ושפל רוח למשה רבנו ואהרון הכהן. אבל יש יסוד בשלום, בבית מסוים למידת הענווה, שזה הנקודה של להיות מסוגל להבין מה המקום של כל אחד, זה לפנות לא מקום. וזה ממילא מסביר קשר פנימי בין מידת הענווה לבין היסוד של השלום. לפעמים אולי לפנות מקום הוא לא נכון, אולי זה מקום שלי, אולי באמת צריכים להתנגד, והשאלה היא מצוינת. כאשר הענווה היא באמת להתבטא לנקודה האלוקית של מי שנמצא מולי, אז באמת כאשר אותה ענווה מביאה גם לעוז ולמאבק נגדי, כאשר בעצם הפוך. הדבר הזה הוא מביא רק ההפך הגמור משלום, רק ההפך הגמור מהאמת, ההפך הגמור בדבר השם. ודווקא אותה ענווה דורש עכשיו לפעמים לבעור, אותה ענווה לפעמים מביאה לקנה. לכן אמרתי שבצד מסוים בענווה שהיא מחברת בין אמת לשלום, כי אותו קול שעונה לקול האלוקי לפעמים דווקא דורש להילחם על דברים שבעומק, כמו שכתוב בספר הבאיר ובספר ובזוהר הקדוש, והשפטות הזוהר, שאמת זה שלום כשיר דבדה ואמת שלום חד הוא. בסוף אין אמת בלי שלום ושלום בלי אמת. בסוף אם זה לא אמיתי זה לא יהיה שלום, ואם זה לא שלום בסוף זה גם לא יהיה אמיתי. רק שבהנהגה המעשית לפעמים, אותה ענווה תביא את האדם דווקא לבעור להילחם על משהו, כן? מאותו מקום של הפוך, וגם בזה יש ענווה. שהוא יוצא גם מהאזור נוחות שלו, של לא רוצה עכשיו את המריבה, ונלחם עכשיו על כבוד שמיים. אבל אותו מקום, זה אותו מקום של עוד מעט בן רשע והתבנת על מקומו ואיננו, ואז והנביא מרשו הארץ. זה אותו מקום שיודע למצוא בתוך הארץ, בתוך העולם הארצי, בתוך העולם שבו יש הרבה דברים מחוסים, את העוד מעט האלוקי שיש באדם. ולכן ניתנגו על רוב שלום. כי אחרת אפשר להיות כאילו אני ביחס לאלוקות, לא רק לאלוקות, ביחס לאלוקות הגלויה, כלומר שזה או ניסים, או אנשים קדושים שאני יודע שהם קדושים. אז קל לי להיות ענב, כי ברור שהוא יותר גדול ממני. אבל שאתה לא מסוגל להיות ענב כלפי אשתך, שאתה לא מסוגל להיות ענב כלפי הנקודה שבה הילד שלך צודק ולא אתה, כלפי השכן שלך, כלפי מי שכמוך, אז אתה נמצא במצב שבו אתה כבר אומר, זה בארץ, זה כבר ארץ, זה כבר לא אלוקי, זה כבר לא קשור, אז אין לי נקודה פנימית לראות שם, אז אין שלום. ואז הענווה נשארה לאיפה שקל יותר להתבטל. יותר קל להתבטל למה שגבוה ממך, כי אתה באמת יותר עני. אתה רואה איש קדוש מאוד, איש צדיק מאוד. או אתה רואה נס אלוקי, אז אתה מיד ענב. אתה ענב, כי אתה נפעל. ואז מהמקום הזה זה קל. ענווה, מה שאמרנו פה, זה מעבר, ואל עומד מכל אדם, ודאי שיש בזה סוד, גישה כללית שיש בה ענווה. אבל הנקודה העקרונית שדיברנו על הקשר בין ענווה לשלום, זה הנקודה שבעצם מבינה שיש באדם שמולי איזשהו סיפור. יש בו איזו נקודה, יש פה עמדה, יש בו נשמה, והיא גם מתגלה בדברים שחשובים לו, ויש עוד דברים, ומי הוא ואיפה הוא נמצא. וממילא, בין אם זה בשעת מריבה, לגשר מעבר לכעסים החיצוניים, ודרך העמדה שאני רואה את הטוב שבו, נוצר אמון, איך עובד מגשר אמיתי? הוא יוצר אמון אמיתי, שהוא מכבד מלשון מרכז כובד לאדם שמולו. הרי המריבה פוצעת, פוגעת, הוא לא סופר אותי, הרבה מזה זה בסוף עמדה של לא ספרו אותי, שאני לחינם. האיש שלום יודע להגיד, יש לו מקום, הנה המקום, אני רואה אותך, אני סופר אותך, אני מעריך אותך באמת, לא בחנופה, עוד לפני המילים. זה יוצר את הביטחון, זה יוצר את הקשר. מעבר למריבות, כשיודעים לתת לכל כוח את מקומו, כשיודעים למצוא את המקום הנכון של כל דבר, זה השלום. ואז ממילא הדבר הזה מאפשר באמת בסופו של דבר את ההופעה. היסוד הזה הוא באמת לרשת את הארץ, כי בסוף כל העולם הארצי דורש למצוא את הנקודות האלוקיות שיש בכל מקום, ולא את החיצוניות הלא נכונה, לא את הקליפה הלא נכונה, ולהצליח לשים את הדברים האלה במקום הנכון שלהם. בהיעדר התפיסה הזאת, אז באמת בסוף אנשים לומדים המון תחומים, ובסוף הכל נופל על יחסי צוות, על יחסי זוגיות, על יחסי צוות. הכל נופל על זה שאין כלי מחזיק בחיי להשלום, ולמה אין את המקום? כי אין את המציאת מקום האמיתית של כל אחד. אז שאין את הפינוי המקום האמיתי לכל אחד, אז ממילא אין את המקום שבו המרכז ובו אתה אני. ואז לא נוצר השלום. שלא נוצר השלום, הדבר הזה בסופו של דבר מסלק את השרת השכינה ואת הירושה בארץ. אז היום פתחנו לפני, עוד לא הגענו בכלל לאוהב שלום. הגענו על הפתיחה של עבוד רבי נתן, על זה שלווה מתלמידיו של אהרון. מה זה ומתלמידיו? ענב. ענב, המסכת קלה רבתי, שפל רוח, וניסינו לגעת מה הקשר בין ענבה לבין שלום. בעזרת השם, בפעם הבאה נעבור לאוהב שלום, ליסוד של אוהב שלום, עד כאן להיום.